דמויות בתנ״ך, כיוון שאנחנו שבוע לפני פורים, אז אנחנו מדברים על אחת מדמויות המרכזיות במגילה, מרדכי היהודי. אז כדרכנו, בדמויות בתנ״ך ולפי הוראתו של הכהן הגדול, אנחנו מתייחסים קודם כל קצת להיסטוריה, והיום יש לנו קצת היסטוריה ויותר גלגולים. כי אנחנו מסתכלים על הגלגולים של הדמות ולומדים ממנה על האישיות שלה. בנוסף לגלגולים, יש לנו גלגולים קדימה ואחורה. מה זה קדימה ומה זה אחורה? קדימה זה מי הוא גלגול, הוא גלגול של מי לפניו, ואחורה זה מי היה גלגול שלו. זאת אומרת, בהמשך, הלאה, כאילו, קדימה ואחורה. אז אנחנו נתייחס קודם כל קצת לקורות שהיה למרדכי, מה שלא כתוב במפורש כל כך במגילה. דבר ראשון, מרדכי היה מאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הם אלה שחיברו לנו את הסידור, את הסידור תפילה, את ה-18 ברכות. הוא היה מהחכמים האלו. האבא שלו היה יאיר. הסבא שלו היה שמעי בן גירה. האדם שקילל את דוד וזרק עליו אבנים, היה ראש הסנהדרין ועשה את המעשים הללו, ואז אנשים שואלים, איך יכול להיות? אז התשובה היא, פוליטיקה כבר הייתה אז. זה לא רק היום. אופוזיציות היו כבר אז. האבא, מצד אבא שלו, הוא היה משבט בנימין. איש ימיני. ימיני. ואימו הייתה משבט יהודה. ולכן הוא נקרא איש יהודי. וגם על זה אנחנו נתייחס בהמשך. איך יכול להיות שבן אדם נקרא על שם אימא שלו? אם אבא שלו שבט בנימין, אז הוא היה צריך להיות בנימיני. אתה צריך להיות ימני, ימיני, לא יהודי. יהודי זה מלשון שבט יהודה, נתייחס לזה בהמשך. בנוסף לזה, הוא היה מחכמי הסנהדרין, אלה שישבו בירושלים, בלשכת הגזית, בבית המקדש, הוא היה אחד מהם, והוא גם היה אחד מהנביאים שקמו לעם ישראל. זה פחות או יותר על הדמות. כולנו מכירים אותו בשם מרדכי. השם מרדכי זה שם פרסי, אמנם נכון הוא הפך להיות שם שמשתמשים בו ונותנים אותו וכולו, אבל זה שם פרסי. כשהוא נולד נתנו לו שם יהודי, לפני, הוא הרי נולד בארץ, ורק אחר כך הוא גלה לפרס מאוחר יותר. אז השם הפרסי של, השם היהודי שלו זה בלשן, בלשן מלשון בלשן. מרדכי, השם שלו השפיע עליו. הוא היה יוצא מן הכלל בין חברי הסנהדרין, מעבר לסדר, הוא היה, כל חברי הסנהדרין היו צריכים לדעת הרבה שפות, אבל הוא היה מצטיין בתחום הזה, הוא ידע 70 שפות, לא רק להבין, אלא גם לדבר, אז כיוון של כך זה מתאים עם הבלשנות, עם כוח הבלשנות הזאת שהוא קיבל, ופה אנחנו רואים את השפעת השם על האדם. נתנו לו שם כשהוא היה ילד קטן, השם השפיע עליו גם בגשמיות וגם ברוחניות. בגשמיות, בחלק הפיזי שהוא ידע הרבה שפות. ברוחניות, שבזכות זה שהוא ידע הרבה שפות, הוא בעצם הביא את נס פורים. כמו הסיפור המפורסם שהוא שמע את בקטן ותרש, מדברים בשפה מאוד נדירה, שפה תרסית. לא פרסית, אלא תרסית. והוא הבין, כי הוא היה חכם מחכמי הסנהדרין, ואז הוא גילה למלך שרוצים להרוג אותו, ונרשם הדבר בספר הזיכרונות, וזה מה שהביא בסוף את הגאולה. אז אנחנו רואים כמה המשמעות של השם היא עמוקה. כמו שאמרתי, מרדכי גלה, אבל הוא גלה וחזר וגלה, הוא גלה פעמיים. לפעם הראשונה הוא גלה עם גלות של המלך יחוניה, אחר כך הוא חזר לירושלים, אחר כך הוא גלה פעם שנייה עם נבוכדנצר, ואחר כך הוא חזר שוב לירושלים כשזרובבל חזר, כמו שכתוב בספר עזרא. עכשיו, היה עוד משהו מעניין בדמות הזאת, אנחנו מקבילים אותה במדרשים הרבה למשה רבנו. משה רבנו ומרדכי משווים אותם. המדרש שואל ששאלו בשמיים האם יש מישהו גדול כמו משה רבנו בדור, הצביעו בשמיים על מרדכי, הוא גדול הדור. אבל בחכמי הסוד, חכמי הקבלה אומרים לא רק שהוא היה מקביל למשה רבנו במובן הרוחני, אלא גם היה גלגול של משה רבנו. הוא גם היה גלגול של משה, והיום אנחנו נמצאים ביום השנה של משה רבנו, זין באדר, אז אנחנו גם נתייחס קצת להקשר של משה רבנו, וזה בא, כל פעם שאנחנו אומרים על מישהו שהוא גלגול של מישהו, משמעות הדבר שהוא בא לתקן אותו הוא בא לתקן משהו שהוא לא הספיק לתקן. אז זה נכון שמשה רבנו היה צדיק מושלם, צדיק גמור, אבל גם צדיק גמור יש לו לפעמים דברים דקים, עדינים שהוא צריך לתקן, ומרדכי תיקן אותם. במה התבטאה המערכת התיקון שתיקן מרדכי אצל משה רבנו? בכמה דברים, שלוש דברים. הדבר הראשון, על משה רבנו כתוב, ההיסטוריה קודם כל, משה רבנו נולד, מיד נלקח לביתו של פרעו, בגיל מסוים הוא עשה מה שעשה וברח מביתו של פרעו למדיין, והוא חזרה למצרים בגיל 80. המנהיג הגדול שלנו התחיל את כל הפעילות של הגאולה שלו בגיל 80 ואילך. זה היה הדמות המיוחדת של משה. אז משה רבינו, הוא יצא לראות בסבלותם של העם, ככה כתוב. אז הוא ויער בסבלותם, זאת אומרת הוא חווה את חוויית הגלות באמצעות העיניים, ויער בסבלותם. מרדכי היהודי הוסיף את ההשתדלות שלו, הוא חווה את חוויית הגלות של העם לא רק בעיניים, אלא הוא עצמו גלה. ולא רק פעם אחת, אלא פעמיים, כמו שאני הזכרתי. וזו הייתה השלמות של מנהיג, שהוא לא רק רואה וסובל בלב, אלא הוא גם סובל פיזית, יוצא לגלות כאחד העם. זה היה נקודה אחת שהוא השלים אצל משה רבינו. הנקודה השנייה זה שמשה רבינו הביא לנו את התורה, ואנחנו קיבלנו אותה בכפייה, כמו שאמרו חז"ל, קפה עליהם אר כגיגית, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, פה תהיה קבורתכם. ואנחנו קיבלנו את התורה בפחד. המדרש, חז"ל, החסידות מסבירים שזה לא היה כפייה פיזית, זה היה אהבה רבה שהשם השפיע עלינו, אבל אחרי הכל זה לא היה ברצון מלא. בזמן של פורים, בזמן של מרדכי, חזרו עם ישראל וקיבלו את התורה מחדש, באהבה וברצון, חזרו וקיבלו עליהם היהודים, זה כתוב במפורש במגילת אסתר, אז יש פה תיקון, השלמה הייתי אומר, תיקון כהשלמה למה שהתחיל משה רבנו. התחיל בכפייה ואחר כך ברצון. דרך אגב, כל המערכת החינוכית שמחנכים ילדים, בהתחלה מחנכים את הילד, תאכל את זה, זה בריא. לא, אני אכיל אותך בכוח. כאילו, הצנועה, בכוח. לא, אתה חייב, אני לא מרשה לך אחרת. זה מתחיל בכפייה, וזה עובר באהבה וברצון. גם קבלת התורה הייתה ככה, קודם כל בכפייה, ואחר כך באהבה וברצון. הנקודה האחרונה של התיקון, משה רבנו, כמובן שמדובר פה על דברים עדינים, שהם לא היה השם בהם, אבל זה היה הזיווג שלו, הוא התחתן עם אישה בשם ציפורה, היא הייתה צדקת, מעשיה היו מיוחדים מאוד, היא כן קבורה בארץ ישראל דרך אגב, משה רבינו לא קבור בארץ ישראל, וציפורה הייתה ביתו של כהן מדיין, שהוא לא סתם היה גר, אלא שהוא היה גר שעבד הרבה מאוד עבודה זרה במשך החיים, והדבר הזה השפיע על הגנים הפנימיים שלו, הנשמתיים שלו, עד כדי כך שאחרי זה הנכדים של משה, זאת אומרת הילדים של משה, יונתן, הוא עבד עבודה זרה, הוא היה כומר לעבודה זרה, היה בארץ כנסייה כבר בימים ההם, בסמיכות למשכן, היה מיכה שהסיפור של עמו נקרא מיכה, מפני שהוא היה מעוך בתוך אחד הקירות של מצרים, המצרים שמו אותו בתוך אחד הקירות, ומשה רבנו רצה להציל אותו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה לא יודע מה שאני עושה זה הכל מכוון, משה רבנו כתב שם המפורש שבכל זאת הציל, והבחור הזה לקח את הפתק של השם המפורש, והיה עושה עם זה אותות ומופתים וניסים, הוא שם את הפתק הזה בפה של העגל, הזהב שעשו, והעגל פתח את הפה ואמר, אלה אלוקיך ישראל, וככה נעו המונים אחרי העגל, ואחר כך הוא המשיך לעשות אותות ומופתים, גם בארץ ישראל, הוא עבר עם הפסל שלו ועם הטרפים שלו ועם הזה, והוא הקים פה בארץ עבודה זרה, וצאצאים של משה רבנו, בנוסף לזה שהם לא המשיכו את דרכו של משה, מי היה המנהיג אחרי משה רבנו? יהושע. אז הצאצאים של משה רבנו שלא המשיכו אותו, הם עבדו שם, היה מישהו מהם שעבד שם במקום שלו, זה נושא לשיחה אחרת, איך דברים כאלה מתגלגלים, זה מסתורים של הבריאה, אבל מה שכן אנחנו יכולים לראות מהעניין, שמשהו מהסבא שפיתה מגלים לעבודה זרה יתרו עבר בגנים של הנכדים וזה משה רבנו היה זקוק לתקן את הנושא הזה ומרדכי היהודי תיקן את זה בזה שהוא לקח אישה צדיקה אסתר המלכה הייתה האישה שלו והיא הייתה נכדה של שאול המלך היא גם הייתה צאצאי של שאול המלך גם בת מלכים וגם צדקנית הוא בא לתקן את הנקודה הזאת בעולמו הפנימי של זה. בעולמה הפנימי של משה. טוב, נקודה נוספת שאנחנו דיברנו קצת על הגלגול שלו עם משה רבנו, ועוד נחזור למילה אחת בגלגול הזה, היה לנו את אדם הראשון והיה לנו את נחש. הנחש החטיא את אדם הראשון, את חווה, האמן התגלגל בנחש, הנחש סליחה התגלגל בין אמן, ואילו אדם הראשון התגלגל במרדכי היהודי. מרדכי היה צריך לתקן את חטא הנחש. מרדכי היה בן אדם, מה שנקרא קריזמט, הוא הצליח לסחוף אחריו. קודם כל את אשתו. זאת אומרת, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. אסתר עושה את מה שמרדכי אומר לה. מה שחווה לא בדיוק עשתה. חווה הובילה את אדם הראשון אחריה. בנוסף, מרדכי סחף את כל העם, העם שכבר היה עייף ויגיע מהגלות, מה אנחנו נגיד על הגלות שלנו, אבל הם היו 70 שנה בגלות, והם כבר היו עייפים ממנה, וזה יתיר בהם כל מיני צלקות, הוא הצליח לסחוף את כל העם אחריו, באמונה בהשם והביטחון בהשם, ושמירת התורה והמצוות בצורה מלאה, אז היה לו סחף שהלכו אחריו, מה שאצל אדם הראשון לא היה, משום שהילדים שלו אפילו רבו, כמו ילדים קטנים, קין ואבל, וזה לא היה לרוחו של אדם הראשון. הוא לא הצליח להשפיע לא על אשתו ולא על ילדיו. ומרדכי הצליח להשפיע גם על אשתו וגם על כל העם שלו, וזו היה בחינה מסוימת של תיקון שהוא היה צריך לתקן. נקודה נוספת שכבר הזכרנו אותה בשיעור על אסתר, בוודאי אתם זוכרים, שמרדכי הוא גלגול של יעקב אבינו, והמן הוא גלגול של המן הרשע, של סב, סליחה. המן הוא גלגול של סב הרשע, האח של יעקב. ומה היה כאילו התיקון, מה היה פה העניין? כיוון שיעקב השתחווה לאמן יותר ממה שצריך, הוא נתן לו כוחות, היה צריך להוציא את הכוחות האלה בזה שלו מרדכי לא יכרע ולא השתחווה. והוא תיקן את העניין. נקודה נוספת, שיעקב אבינו עליו נאמר גאון יעקב. יעקב הוריד לעולם בחינה של גאווה, גאווה יהודית, וזה דבר שהיה צריך פה גם כן תיקון בהקשר עם משה רבנו. זה משהו נורא נורא עדין מה שאני אומר עכשיו, מופיע בספרי סוד. משה רבנו היה מנהיג, המנהיג של עם ישראל, אבל היה לו יכולת להסתיר מאוד את העוצמות הרוחניות שלו. היה לו יכולת להסתיר אותם, ורומזים את זה בעלי הסוד, בעלי הקבלה, בזה שכשהוא הגיע למדיין, אז מסופר שבנות מדיין ראו אותו והם אמרו, לאבא שלהם, איש מצרי, הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישקט הצאן. הם ראו את משה רבנו והם אמרו שהוא איש מצרי. כשאנחנו היינו ילדים בחדר, והמלמד לימד אותנו את הפסוק הזה, אז הוא אמר, איש מצרי, כיוון שהוא היה לבוש בבגדים של מצרי, לכן ככה הוא היה נראה לבנות יתרו. אבל כמובן שכל דבר פשוט, יש לו גם כן רובדים עמוקים יותר. משה רבנו היה לו יכולת מיוחדת להסתיר את עצמו, להרבי את עצמו, והוא נתפס כאיש מצרי. אומרים, יכל להתפס כאיש מצרי, כמובן בעיניים של אנשים אחרים. וזה פעל, זה גרם, שכשמשה רבנו היה צריך, רצה להיקבר בארץ ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יוסף הצדיק, שגם הוא היה מלך במצרים, הוא היה חשוב במצרים, וגם אתה היית במצרים ונולדת במצרים. למה יוסף זכה לפחות הוא מת במצרים, אבל למה הוא זכה להיקבר בארץ ישראל? מפני שלאורך כל הדרך יוסף זיהה את עצמו כאיש עברי. לאורך כל הסיפור של יוסף, אתם תראו שמוזכר שם עברי, 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 כל הזמן. עד שהוא אומר, כי גנוב גונבתי מארץ העברים. הוא מספר על עצמו ככה. כל הזמן הוא מתואר כאיש עברי, ואילו משה רבנו מתואר גם כאיש מצרי. אז כיוון שכך מי שכל הזמן דיבר על עברי עברי, חוץ ארץ ישראל, הוא יזכה לבוא ולהיקבר בארץ ישראל. ומי שנתפס גם כמצרי, אז הוא יכל להיקבר מחוץ לארץ ישראל. אז מה אני רציתי להגיד? מרדכי היהודי, 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 איפה שלא היית הולך, היית רואה, זה יהודי. אני רוצה להגיד לכם שהדור שלנו מאוד מאוד מזדהה, ישראלים בכל מקום שהם נמצאים, מיד מזהים אותם, אלה ישראלים. אולי זה לפעמים שהם משאירים את המאפרות מלאות, ולפעמים דברים אחרים, אבל בסוף יודעים שהם ישראלים. יהודי, צריך שיזהו עליו שהוא בחינה של יהודי. גלגול נוסף שמרדכי היהודי תיקן אותו, זה היה שאול המלך. המלך הראשון, מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש. קיש היה האבא של שאול, אז היה לו משפחה ביחד איתו, ומרדכי תיקן את שאול במה זה התבטא. שאול היה טיפוס מושלם, איש מושלם, איש שמחפש שלמות, מושלמות. ואם אנחנו נספור את החטאים של שאול, ונספור את החטאים של דוד המלך, הגמרא כבר אומרת לנו, דוד המלך חטא יותר פעמים מאשר שאול. הגמרא אומרת, שאול חטא פעם אחת, דוד יותר. אז שאול חטא רק פעם אחת מפני שהוא רדף שלמות. השלמות הזאת הביאו אותו למה שקראו מכובדות. היה טיפוס מכובד, מחופת. נשאר כל הזמן בתנועה של כבוד, מה מקובל, מה לא מקובל. והוא הוריש את הטבע בגנים האלה גם במשפחה. אסתר שהייתה צאצאית שלו, כאשר מרדכי אומר לה, תיכנסי לאחשוורוש, אז היא אומרת, כל עבדי המלך ועם מדמנות המלך יודעים, כל איש ואישה לא יכולים להיכנס לחצר בית המלך הפנימית, עכשיו זה לא הזמן, אסור להיכנס. התנועה הזאת, כולם עושים ככה, כולם אומרים ככה, התנועה הזאת זה תנועת מכובדות. אני עושה מה שקובל, מה שנורמלי, והיא צודקת, לא בכל מצב זה ראוי ככה להתנהג, אבל היא צדקה. מי זה שדחף אותה? צאי מעצמך. צאי מהשאוליות הזאת, מהתנועה של שאול, המכובדות הזאת, הנורמלי. זה לא יפה, זה לא אלגן, זה לא חתיך, זה לא מה שזה. כאילו, תצאי מזה, תעשי עכשיו משהו בתנועה של מסירות נפש. זה היה מרדכי והיא קיבלה את זה, ובזה הם ביחד תקנו את בחינת שאול, שהמכובדות הזאת הייתה בשבילו לרועץ, באיזשהו מקום הוא היה צריך לתקן אותה. שמעי בן גרה זה הסבא של מרדכי. שמעי לוקח אבנים, זורק על דוד המלך, שמעי מקלל את דוד המלך, מזלזל בו, מבזה אותו. מרדכי, אמרתי בהתחלה, הוא משבט בנימין, מאבא, משבט יהודה, מאימא. למה אתה קורא לעצמך יהודי לפי שבט האימא ולא לפי שבט האבא? ממתי זה הולך לפי האימא ולא לפי האבא? בא מרדכי לתקן את העוולה שעשה הסבא שלו לשבט שהמלוכה ממנו, שבט יהודה, דוד המלך משבט יהודה. הוא בא לתקן את הביזיון שעשה הסבא שלו שמעי לשבט הזה. השבט הזה זה השבט הנבחר, מכאן תצא גזע המלוכה, אבל שמעי היה קשה לו להכיל את זה, הוא רצה שהמלוכה תמשיך משאול שהיה משבט בנימין. מרדכי הכתיר את עצמו כיהודי, כדי להחזיר אתרה של מלכות בית דוד ליושנה, כדי שיהיה תיקון למה שעשה הסבא שלו. עד כאן דיברתי על כמה בחינות של גלגולים אחורה. מרדכי היה גלגול של אדם הראשון, של משה רבנו, של יעקב אבינו, של שאול המלך. זה הכל בחינות שאנחנו חזרנו אחורנית. עכשיו כמה בחינות שמרדכי, שתי בחינות שמרדכי ירד למטה, זאת אומרת שלוש אפילו, ארבע. שמרדכי ירד למטה, כלומר הבחינות שהתגלגלו במרדכי, וגם הם ייתנו לנו איזשהם פנים בנוגע לנשמה שלו. אז הדבר הראשון שמופיע, דמות קצת אנונימית, מופיעה במדרשים שלנו הקדמונים, לא מסופר עליה הרבה, רק שתי נקודות בלבד. רבי יוסי הארוך, היה אחד כזה, אין לנו הרבה אינפורמציה עליו, מסופר רק דבר אחד, שתמיד כשהוא היה נכנס לבית המדרש, ראו עליו על הפנים שני דברים. דבר ראשון, ראו עליו שהדמות שלו, קלסטר פניו, היו דומות לרבי יהודה הנשיא, חכם אחר. דבר שני, היו רואים עליו, וזה כבר לא כל אחד יכול לדעת את זה, היה מלאך שהיה פעם בן אדם שקראו לו מתת, הוא היה חנוך מספר בראשית, שמפני שהקדוש ברוך הוא פחד שהוא ירשיע, הוא הפך אותו למלאך, שר הפנים, והוא הפך להיות שר הפנים למעלה. אלה שהיה להם דעה בשמיים ויכלו לראות איך נראה שר הפנים הזה, תמיד קלסטר הפנים של רבי יוסי הארוך הזכיר להם את מלאך מתת. גם את רבי וגם את מלאך מתת. אומרים המקובלים שתדעו שכל אדם שהוא מנהיג, והוא רבי יוסי הארוך הזה, היה גלגול של מרדכי היהודי. אז בעצם יש פה סגירת מעגל. תדעו שכל אדם שהוא מנהיג, הוא מקבל השראה מלמעלה מאותו מלאך שהיה בן אדם. מנהיג צריך לפעמים להיות מלאך מבחינת היחסי אנוש, מבחינת היכולת שלו להתגבר על כל החסרונות שהוא רואה מסביב. הוא צריך להיות אדם שלא רואה הרבה דברים, כמו מלאך, נטול אגו, כמו מלאך. זה בחינה אחת. אבל על משה רבינו כתוב שמחציו ולמעלה אלוקים, מחציו ולמטה איש. זה בחינה רוחנית. גם מרדכי היהודי היה בו את הבחינה הזאת, משום שהיה הגלגול שלו. אז היה בו קצת מלאכיות. במה התבטאה מלאכיות? ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ואף על פי שכולם שואלים אותו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך, הוא לא מתייחס אליהם כלל ועיקר. התנועה של מלאך באדם, שגם לנו יש אותה, התעלמות. אני עושה את שלי, לא אכפת לי, אני הולך בקו שלי ואני הולך איתו עד הסוף. איך אומרים? שם עליהם פס. אבל תדעו שגם המשפט הזה שם עליהם פס, זה עדיין לא מלאך. מלאך לא מרגיש שהוא צריך לשים פס, הוא פשוט עושה את שלום. ומתקדם הלאה. זה הבחינה של וחציו ולמעלה אלוקים. אבל מרדכי היהודי היה נתגלגל ממנו עוד אחד, ששמו היה חוני המעגל, חוני המפורסם, שהיה לו איזושהי תנועה מסוימת של אמונה חזקה, ביטחון חזק, ואולי גם כן עקשנות, ואני אסביר את האנלוגיה שביניהם. מרדכי היה בתקופה קשה לעם ישראל. 70 שנה עברו, והגאולה לא הגיעה, הובטח שהגאולה תבוא. חשברוש לובש בגדי כהן גדול, משתמש בכלים של בית המקדש, ועושה מסיבות שנה שלמה על מה שברוך השם, עם ישראל לא הולך לחזור לארצמו. הורי, הכל בסדר, הם לא יחזרו לארץ ישראל. נגמר, גנדי, זהו, אין מה לעשות איתם יותר. זה, על זה היו הסוח. ולא רק זה, הוא מזמין איך שרבדץ לסעודה, והוא מזמין את היהודים, גם אתם באים לחגוג איתנו, על מה? שאתם לא חוזרים חזרה לארץ ישראל. זה משהו הזוי. זה היה המצב באותם הימים, מצב קשה מאוד. ומרדכי עמד באמונתו, אנחנו נחזור, היה נראה כמו פנאט. איך קוראים לאחד כזה? הוא נכנס לבועה, הוא סגור בבועה שלו. חוני המעגל נכנס לתוך העוגה, אני לא יוצא מפה, עד שלא תעשה, זה תנועת נפש חופפת. נקודה נוספת הייתה שחוני, סיפור, היה לו סיפור מעניין, הוא תמיד תהה על הפסוק שאנחנו אומרים אותו לפני שאנחנו מברכים ברכת המזון, שיר המעלות, אז עם מלא שחוק פינו, היינו כחולמים, זה הפירוש הוא, זה נאמר בין גלות ראשונה לגלות שנייה, גלות של 70 שנה, ובמשך ה-70 שנה היינו כמו חולמים, ככה אומר הפסוק. שאל חוני את עצמו, האם יכול להיות בן אדם שבמשך 70 שנה הוא חולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אפשרי. אבל כיוון שאתה אהוב עליי, אני אראה לך את זה. הוא הלך פעם בדרך והוא היה עייף, והוא נרדם, והשם הצמיח עליו איזשהו סלע שיחסה אותו. במשך 70 שנה הוא ישן שם בתוך הסלע. גשם, קיץ, חורף, לא נגעו בו במשך 70 שנה. לפני שהוא נכנס לאותה מערה, הוא ראה בן אדם שותל עץ חרובים. כשהוא יצא מהסלע הזה אחרי 70 שנה, הוא רואה כותפים פירות, אז העץ היה לוקח הרבה זמן לגדול, אז הוא אומר לו, אתה אתמול קטרת, ועכשיו אתה טטת, והיום אתה כבר כותף. אבל זה לא אני, זה סבא שלי. נכנס חוני לבית המדרש, והוא שומע את החכמים אומרים, מתפלפלים ביניהם, והם אומרים, אם היינו בזמנו של חוני, אם חוני היה איתנו, היה עונה לנו על כל הקושיות, מי אשר לנו את האדורים? אומר להם, אני חוני, אתה חוני, אתה משוגע, חוני נעלם בו לפני 70 שנה, על מה אתה מדבר בכלל? העיפו אותו מכל המדרגות, והוא מזכיר, הוא אומר, אני חוני, אני זה, ואף אחד לא רוצה לשמוע אותו. סיפור סתם עצוב, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, או חברותה, או מיטותה, אם אין לי חברים פה, אם אף אחד לא רוצה לדבר איתי, אף אחד לא רוצה לשמוע אותי, אז מה אני אעשה פה בעולם? הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו, והקדוש ברוך הוא לקח אותו. מרדכי היה לו גם את התנועה של האדם שבו. בסיום המגילה כתוב, מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, ורצוי לרוב אחיו. כלומר, מי כתב את המשפט הזה? כתוב שתכתוב אסתר בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף מי כתב את מגילת אסתר? שניהם ביחד כתבו אותה. אז מרדכי היהודי בסוף המגילה כותב, אני רצוי רק לרוב החי. תגידו לי אתם, אדם שכותב כזה משפט, זה אומר שזה לא דגדג לו, או שזה כן דגדג לו? דגדג לו, זה הפריע לו, זה המחציו ולמטה אלוקים. איש. כן, אני נמצא עם האנשים, או חברותה, או מיטותה, חוני המעגל, זה חשוב לי, הבחינה הזאת חשוב לי להיות ביחד עם כולם. אז השילוב של מנהיג זה באמת יכולת לצפצף כשצריך לצפצף, ומצד שני, להרגיש את הדופק של העם, להרגיש את העם, להבין אותם, תחבר איתם, לאהוב אותם, לעזור להם, וכן הלאה. גלגול נוסף שהיה ממרדכי, מרדכי כתוב עליו שהוא גידל את הדסה, היא אסתר, הוא גידל אותה כמו מאז שהיא הייתה ילדה קטנה, היא התייתמה לפי המדרש שהייתה ממש תינוקת, והוא העניק אותה לפי המדרש, השם עשה לו נס, והוא יכל להעניק אותה. היה עוד מישהו שהגמרא מספרת עליו שהאימא נפטרה והוא העניק עוד אדם, ושמה הגמרא קצת אומרת ביקורת על זה. הגמרא אומרת, לעשות לך נס, כמה הבן אדם הזה הוא משונה שהקדוש ברוך היה צריך לעשות לו נס? מה הבעיה בעשיית נס? במשנת החסידות, השאיפה היא שהדברים התלבשו בתוך דרכי הטבע. למה היה צריך להיות נס באופן מיוחד? וכי מרדכי היהודי לא יכל למצוא מינקת יהודייה שתניק את הילד? היה לו איזה בעיה תקציבית לזה? בתור מנהיג היהודים הוא לא יכל לעשות את זה? אבל כאן, אומר הרמ"א מפאנו, היה משהו שסימל את התנועה שלו. מרדכי היה בן אדם של שלימות. הרי הוא צאצא משאול המלך, שלמות, מכובדות, נדבק בו. הוא רוצה פרפקט, 100%. הכל אני אעשה. אתם יודעים מה הבעיה של האנשים המושלמים? שהם רוצים הכל לעשות לבד. התנועה של הכל לבד. אומר הרמ"א מפאנו, היה קצת ביקורת על מרדכי, שהכל הוא לבד, 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 לבד. אני אעניק אותה, ואני אגדל אותה, ואחר כך אני אתחתן איתה. סודר לגמרי. כאילו, בחינוך הכל בסדר ב-100%. זה תנועה של שלמות. איפה הייתה הביקורת עליו? שהחכמים קצת פרשו ממנו. למה הם פרשו ממנו? משום שהוא קצת פחות למד תורה. למה הוא למד פחות תורה? מפני שהוא היה צריך להיות בבית המלכות ולסייע בפרלמנט הפרסי, אצל אחשוורוש. נכון, הם אמרו לו, נכון, יש דברים שאתה חייב לעשות מצד מסירות נפש, אבל יש דברים שיכלת להציל על אחרים, ואתה עושה בעצמך כי אתה רוצה לעשות בשלימות הכל. היית צריך קצת לוותר. זו הייתה הטענה שלהם. אז יש כאן איזשהו לימוד, שר השכל, גם שאתה מושלם, הגם שאתה מאוד מושלם, הגם שכשאתה תעשה את זה, זה יהיה בהכי שלמות שיכולה להיות, אבל בכל זאת, דע לך שיש דברים שצריך לשחרר אותם, מפני שיש צורך להציל סמכויות גם כן. הדמות האחרונה שמסופר עליה, שהיא הייתה גלגול של מרדכי היהודי, זה הגיס של רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש, שבקיצור קראו אותו רש לקיש. הוא היה ראש שודדים, שרבי יוחנן החזיר אותו בתשובה, איך שזה נקרא, ונתן לו את אחותו, ויום אחד, והוא הפך להיות חכם גדול, חריף גדול, ויום אחד מספרת הגמרא מעשה תמוע קצת, מעשה הגמרא במסכת גיטין, מספרת שיום אחד היה קבוצה של אנשים שקראו להם לודים. לודים זה מה שאנחנו קוראים היום קניבלים, אוכלי אדם. הלך רש לקיש, זה לא לודאים, זה אלה שגרים בלוד, יש לודים, אוכלי אדם. הניגש אליהם רש לקיש ונתפס בכוונה על ידם. זאת אומרת, הוא הלך והתגרה בהם עד שהם תפסו אותו, והם רצו לעשות ממנו ארוחת צהריים. ואז רבי רש לקיש אמר לה, היה להם מנהג שהם נותנים לכל אחד בקשה אחרונה מכובדת, מה שאתה רוצה תקבל. הוא ביקש מהם, אני רוצה שאני אוכל לקשור את כולכם, ולכל אחד אני אתן על הראש מכה וחצי ביד. הם הסכימו. רק שהוא היה כזה גיבור שבכל מכה הוא גמר את הבן אדם. האחרון הוא כנראה כבר היה עייף, הוא היה צריך גם את החצי. וזה הוא סיים את העניין ויצא לחירות. אז שואלים הפרשנים המקובלים, הרמ"א מפאנו בספר שלו שואל, בשמה הוא עשה את זה? אז הוא אומר, הוא היה גלגול של מרדכי היהודי. מרדכי לא הכרה ולא השתחווה, והוא ימית על כל העם היהודי את האסון של הגזרה של אמן, בגלל שהוא לא קרה ולא השתחווה, לכן אמן התעצבן, ולכן הוא עשה את הגזרה. ודיברנו בשיעור של אסתר שהוא עשה את זה, והוא לא פחד מכלום, כי הוא היה בטוח שאחרי שהוא יחזיר חזרה את הכוח הגנוב מיעקב אבינו, על ידי עשיו, הכל יסתדר. אז אמרו לו, מרדכי, מרדכי, אתה צודק, הכל טוב. אתה צודק, אבל העם היה בפחד בגללך. אז היה צריך לרדת לעולם שוב בדמות ריש לקיש ולסבול את הפחד הזה על בשרו, ובזה הוא תיקן את אותו הפחד שהוא נתן לאחרים. לא שייך לנו הדרגות העדינות הללו, אבל אנחנו רק לומדים מזה משהו שאנחנו יכולים לחוש מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אנחנו עכשיו נעבור לחלק השני, עד עכשיו דיברנו על ההיסטוריה, הגלגולים קדימה ואחורה, נעבור קצת לחלק המעשי של מה אנחנו לומדים מהאמונה המיוחדת שהקרין מרדכי על בני ישראל באותו דור. הייתה אמונה מיוחדת מאוד שהוא שפך על העם, כשהם היו במצב של מעשה היה נראה שהכל לא הסתדר, שהכל לא מתקדם לשום מקום, ואיך אומרים, המזל של הסטרא אחרא הולך ועולה, והחשברוש גואה, והמסיבות חוגגות. תארו לעצמכם שבמשך שנה אתם שומעים מוזיקה ורעש ומסיבות וחגיגות. זה משהו לא היה בהיסטוריה דבר כזה. והכל על זה שאתם היהודים לא חוזרים יותר לירושלים, ולא חוזרים לארץ ישראל. המצב, כמו שאומרים היום, על הפנים. ככה זה בתפיסה. ומרדכי, כמו שקראנו לו קודם, האדם בתוך הבועה, אבל הבועה שהוכיחה את עצמה, עם האמונה שלו, יהיה בסדר, אנחנו נחזור לירושלים, אנחנו לא נשאר כאן, הגלות היא לא נצחית, הקדוש ברוך הוא איתנו, את זה הוא יחדיר בתוך העם ישראל. מתברר שהאמונה היא לא טכניקה, אלא לנצח זה לא טכניקה, אלא לנצח זה אמונה פנימית עמוקה. מה זה נקרא אמונה פנימית עמוקה? אני רוצה לדבר בכמה נקודות חשובות לנו. אמונה. יש אנשים שהם מצליחנים, ויש אנשים שהם מפסידנים. איך אומרים את זה? ווינר ולוזר. יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. האמת שהאנשים המצליחנים זה לא אנשים שאין להם הפסדים. הפסדים זה מלמעלה. אתה ניסית, או שהצלחת, לא הצלחת. ההבדל בין מצליח למפסידן, לכושל, זה שהמצליח מתרומם אחרי הנפילה, וממשיך בביטחון, בעוצמה, עם אמונה על ה. ואילו הכושל דומה לאותו אדם שיש לו איזשהו פצע, והפצע מגליד, והוא מתחיל לגרד אותו, ופותח אותו עוד הפעם, והוא עסוק כל הזמן בפצע, ועוד הפעם, ועוד הפעם. אין אדם שאין לו פצעי נפש. אין אדם שאין לו חוויות קשות בגיל מסוים, בגרות, נערות, ילדות. כל אדם יש לו את החוויות שהוא עבר, זה חלק מהחיים, ככה אנחנו גדלים וככה אנחנו מתבגרים. ההבדל בין המצליחן לבין המפסידן, שהמפסידן מתביית על הקושי. אתה יודע איזה חיים עברו עליי? אני גדלתי בבית שהיה ככה וכך, ואני הייתי אצל הורים כאלה וכאלה, וזה, הוא צודק. אבל הוא רוצה, אם הוא רוצה להשתחרר, הוא צריך, שכח מזה קצת. אל תסתכל על זה. אתה חייב להתקדם הלאה, תעלים את העיניים שלך מזה, ואז תוכל להתקדם. אז זה ההבדל בתנועת הנפש. האמונה, איפה אתה שם אותה? אתה שם אותה כאן, או שאתה שם אותה כאן? מרדכי התמודד בתחילת האחריות שלו על העם עם הפסד שהיה. היה נראה שהעם מפסיד. אבל בסוף חייו הוא התמודד עם הפסד שאנחנו יכולים להתחבר אליו רגשית הרבה פעמים. בני האדם, יש כאלה שהם ברורים, ויש כאלה שהם מוסתרים או נסתרים. ויש כאלה שעושים את המסתרות שלהם בכוח. בדרך כלל, כאשר בן אדם הוא ברור, כל פעם שאתם תציבו את העמדה שלכם בצורה ברורה, אוטומטית יהיה חלק פלח בלתי מבוטל של בני האדם, שיגידו עליכם, אתם לא בשבילנו. לא חושב כמוך, אתה לא בשבילי. זה לוקח, כמו שאומרים, שתי פסיעות ממך. וזה לא נעים. מצד שני, כשאתה אומר דברים ברורים, יש פלח מסוים של אנשים שמאוד מתחבר אליך, למה שאתה אומר, למה שאתה משקף, לתנועת הנפש שלך. יש בני אדם שהם עמומים בנפש, הם עמומים והם משדרים עמומיות. ולמה? מפני שהם מפחדים שברגע שהם יהיו ברורים, אז יהיה אנשים שיסמנו אותם, והם רוצים להיות עם כולם בסדר. הבעיה היא שבשטח זה לא עובד. מרדכי מלמד אותנו, אני עשיתי מה שעשיתי, שהלכתי להיות בפרלמנט הפרסי, זה היה התפקיד שלי. כואב לי, מה שנקרא, ליבי ליבי על חבריי שעזבו אותי, אבל זה תפקידי, זו שלוחותי, ואני גאה בה. אני ממשיך הלאה. הוא לא שינה משהו כתוצאה מאותו כאב, זה כואב לי, הייתי רוצה להיות עם כולם, אבל אין ברירה, אני ממשיך הלאה. אתה לא צריך להשקיע באותם בחינות שלא שייכות לך. אותם אנשים שההנהגה שלי לא מוצאת חן בעיניהם, הם לא בשבילי. זאת אומרת, הם לא שייכים אליי. מספרים על חכם יהודי אחד שכתב ספר. ואחרי שהוא כתב את הספר, היהודים, חלק מהטבע שלהם, זה שהם יודעים להעביר ביקורת. לפני שהם אומרים לך ישר כוח, זה קודם כל ביקורת. זה חלק, ככה אנחנו מתקדמים. אז אותו אחד כתב את הספר, ואז התחילו לבוא בטענות. תשמע, לא הכנסת את זה, לא אמרת את זה, לא זה. אז הוא אמר, אתה נראה לך שהספר לא מושלם, נראה לך שזה לא בסדר? אז הוא אומר לו, כן, לא בשבילך כתבתי את הספר. אני כתבתי מלכתחילה את הספר לאותם האנשים שאליהם הוא התחברו. אותו דבר כשאתה אומר משהו, אתה צועק משהו, אתה מגיב על משהו, יש פלח מסוים שמתחבר, אליך דיברתי. יש בן אדם שזה לא מסתדר לו? אליך בדיוק לא דיברתי, מותק. זה לא פניתי אליך בכלל, זה לא אליך, אתה לא שמעת את זה בכלל. זה לא עניין שלך. מרדכי לימד אותנו את זה. ככה הוא התנהג, ובאותה תנועה של גאון יעקב, כן? זה ככה, וככה זה צריך להיות, ואני לא שם. דרך אגב, שזה מאוד מתאים, אנחנו בעונה של בחירות, זה מאוד מאוד משמעותי בעונה של בחירות, שהבן אדם, הוא ינסה לדבר לאלה ששייכים אליו, לא לאלה שלא שייכים אליו, זה לא העניין שלך. איך אומרים, תקבל את זה, זה החיים, החיים הם כל הזמן עם מי שהתחברתי ועם מי שפחות התחברתי. וזה המזל שלנו, זה הנשמה שלנו גם כן. אי אפשר לברוח מזה. מי שעדיין חושב שהוא יכול להסתדר עם כולם, הוא לא בעד, איך אומרים, אי אפשר להגיד לו welcome to לעולם. אתה לא באת עדיין לעולם, מותק. אתה עדיין לא ירוק. כאילו לא התחלת. צריך להבין, זה הסדר, זה העניין. עכשיו, מרדכי היה אומן. האומנות של מרדכי הייתה שהוא הצליח לשנות את העם כולו אחריו. מה הייתה הבעיה שהוא הצליח למשוך אחריו? מה היה האומנות המיוחדת של מרדכי? אתם יודעים מה? כשאדם נמצא בגלות, כשיהודי נמצא בגלות, כשהאמונות שלו מתחילות להתערער, כשיש קושי, הוא באופן טבעי נופל לגשמיות. עוזב את הרוחניות והולך לגשמיות. הגשמיות יש לה טבע מופלא. היא קורצת לאדם עד שהיא לא הגיעה לידיים שלו. אחרי שהיא הגיעה לידיים שלו, לא. רוצים הוכחה? אדם ביום כיפור, כל היום יושב חושב על האוכל. הוא רעב. תבדקו ותראו. במוצאי יום כיפור, מכינים את האוכל, הכל כזה. עוד דקה, עוד שתי דקות, עוד חצי שעה, אנחנו נחכה עד שיבוא הזמן. למה? כי כל זמן שהגשמיות, האוכל, הוא לא היה אצלך בידיים, כי זה צום, אוי, הייתי צריך איזה בורקס עכשיו. הייתי צריך עכשיו איזושהי לחמניה, הייתי צריך. אחרי שזה כבר אפשר, זה כבר בידיים, יש לי הנה האוכל לפניי. מתון, מתון. עכשיו אפשר להמתין, זה אפשר עוד דקה, לא קרה כלום, אני חכה עד שתבואי, תאכל ביחד, מה קרה? תבלע את האוכל בעודו בכפו, מה קרה? התשובה היא, זה הסדר. אדם שם את העיניים שלו על מכונית אאודי שיש לשכן, הוא לא יכול לישון, עד שהוא לא קנה כזאת מכונית. ברגע שהוא נכנס לתוך המכונית, והוא נסע, זה לא כזה כמו שחשבתי. זה לא כזה עוצמתי, כמו שכה. זה הטבע. גשמיות מושכת לפני שהיא אצלך בידיים, ואחרי שהיא אצלך בידיים פחות. רוחניות, בדיוק הפוך. רוחניות לא מושכת בכלל. עזוב אותך, זה בכלל לא מעניין. שטויות. לא חסר לי. חבר, בוא, משהו לנשמה. עזוב אותי, תן משהו לקיבה. זה לא מדבר, לא מדבר אליי בכלל. אדם שלא חווה את זה, הוא לא מרגיש צורך לזה. אבל אדם שחווה את זה, לא יכול בלי. אז זה ההבדל בין גשמי ורוחני. מרדכי ראה את העם והוא הבין את הפסיכולוגיה שבה העם נמצא. העם עייף מהגלות, תמיד שהאדם עייף מהגלות הוא עובר מהרובד הרוחני לרובד הגשמי. סעודות, חבל על הזמן, בואו נוחה, בואו נשתה, בואו נרקוד, בואו נהנה, גמרנו אחר. נגמר. זה צנועת הנפש. הוא הצליח להבהיר להם. חברים, זה נובע אצלכם בגלל שאתם מאוכזבים מהגלות, נפילה. הגשמיות הזאת, תדע לכם, כל זמן שהיא לא בידיים שלכם, אתם תרדפו אחריה. בוא ברגע שהיא תגיע אליכם, היא תימאס בעיניכם. והוא הצליח לשכנע אותם, והם הלכו אחריו. הוא הראה להם שהרוחניות היא משהו עצמי, הזה וזה פחות. אז שינה. היה זוג אחד, 25 שנה הם נשואים. אחרי 25 שנה, הוא לוקח אותה לבית הדין ומגרש אותה. בלי לריב! אז היא שואלת אותו, למה אנחנו מתגרשים? עוד שמי, שהיית צעירה וזה, אז אני לא התחתנתי עם איזו אישה, אז מבוגרת, זקנה, אז לא מתאים לי. אז היא אומרת לו, אתה צודק. כשאנחנו התחתנו, התחתנו צעירים, אתה באמת התחתנת עם אישה צעירה, נכון. אבל הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן את הצעירות וכל זה, זה כדי שהאנשים בהתחלה יוכלו ליצור איזשהו קשר ביניהם. אבל אני ציפיתי שבמשך החמש, עשר, 15, 20, 25 שנה שאנחנו ביחד, ייבנה משהו פנימי בקשר הזה. שהוא לא יהיה בנוי רק על הגיל ורק על הצעירות. עכשיו שאני רואה שבמשך 25 שנה לא נבנה שום דבר בפנים, לא רוצה אותך. וזה בדיוק הנקודה. זה נקרא, האדם הזה, הוא נקרא אדם שנמצא בגלות. זה גלות פנימית, זה גלות. למה זה גלות? משום שהוא רואה את הדברים כמו שהם רק ברובד החיצוני, הגשמי. הוא לא יתחבר לרובד הנפשי, לא יתחבר לרובד הנשמתי, הוא לא יתחבר לרובד הרוחני. זוהי גלות, זוהי תנועה שהאדם לא אוחז בה. מספר הרב פויזנר מלוד, הוא השליח הראשון אולי פה בארץ שהרבי שלח. הייתי נער צעיר, נכנסתי לרבי ליחידות לפני 64 שנים. כתבתי לו במכתב, המכתב היה כולו של ילד אמריקאי, אמריקאנר בוי. כותב ככה, מה לא בא לי להיות? כך. אני לא בא לי להיות רב. אני לא בא לי להיות, מה שהוא כן רצה להיות זה להיות לולן, תרנגולון, זה מה שהוא כתב לרבי. אבל ילד קטן, אתם שומעים רוח, טל של ילדות מרחף על שפתיו. אז הוא כותב, לא רוצה, לא בא לי, לא. הרבי מסתכל על המכתב שלו. מחייך. אומר לו, אתה רק כותב מה אתה לא רוצה להיות. אולי תגיד לי מה אתה כן רוצה להיות. רק מה לא אתה יודע. מה כן? עכשיו פה זה נקודה נורא חשובה. קל לכולנו להגיד מה לא. לכולנו. אחד כזה, לא הייתי רוצה להתחתן עם אחד כזה. תגידי, מי כן היית רוצה להתחתן? זאת אומרת, מה הדמות של כן? אחת כזאת לא הייתי רוצה. מה אתה כן רוצה? ברובד הנשמתי. אז זה קשה יותר. הטוב הוא קצת יותר מוחבא. הרע, הלא, החיוב מוחבא. השלילה היא גלויה. ככה זה. זה מכה ראשונה. לכן אם אתם תשמעו בן אדם שיודע להגיד, לא נראה לי, לא מסתדר לי, לא זה, לא זה, לא זה, לא, לא, לא רק בגלל הקוטר. זה אומר שהוא עדיין ברובד השטחי, הילדותי של החיים. הוא עדיין לא הגיע. מה כן? ככל שאתה מבוגר יותר, ככל שאתה מנוסה יותר, ככל שאתה חכם יותר, אתה יודע להצביע לא רק על מה לא, שזה חוכמה בפני עצמה, אלא על מה כן, זה השלב השני. צריך לעבור מכיתה א' לכיתה ב'. זה שני שלבים. אתה לא יכול להישאר רק במה לא, זה דבר שהוא טעות. תמיד בחינת הרע ובחינת הטוב, בחינת הרע היא למעלה, ובחינת הטוב עמוקה יותר כדי לחפור אחריה. גם בעולם הפסיכולוגיה העתיק, היה, לא העתיק, אבל העבר, יש דוקטור פסיכיאטר באוסטרליה, דוקטור מוטל גרינפלד משהו, אז הוא כתב לרבי, לא כתב, הוא נכנס, הוא למד רפואה, והוא שאל את הרבי, איזה תחום ללכת? פסיכיאטר. 40 שנה הוא כבר פסיכיאטר, הוא חי. אז הוא מספר שבהתחלה, כל התחום הזה של מה שהוא למד, היו עושים פסיכואנליזיה. כל הזמן זה היה התחום. מה זה? לוקחים את הבן אדם, יורדים לשורשים של הבעיה שלו, מעלים אותה על פני השטח, הוא בא כמה פעמים בשבוע ומנתחים למה זה לא טוב, למה זה לא טוב, כן טוב, לא טוב. אומר, אני בניסיון בדקתי, ראיתי שהאנשים מהשיטה הזאת יוצאים מדוכאים. אמרתי לרבי, אומרים לי, כך הוא אומר, אומרים לי שאני צריך בעצמי לעשות, לעצמי, כדי שאני יכול לטפל יותר טוב. אז רבי אומר לו, מה זה ייתן לך? פסיכותרפיה אתה רוצה? אתה יכול ללכת. אני חושב, הוא שואל, האם אני יכול ללכת למטפל לא יהודי? זה גם משהו מעניין. אז הוא אומר לו, אם הוא מאמין בהשם, כן. לא חייב להיות יהודי. אם הוא מאמין בהשם, בסדר. הוא הלך, אומר, היום זה שולט. השיטה הראשונה לא קיימת בכלל. אתם יודעים למה? בעולם הקדום חשבו שכשאתה חופר ברע, זה עמוק יותר. היום, בהשפעת הרוחניות, יודעים שלחפור ולגלות טוב קשה יותר. אם אתה הצלחת לגלות משהו חיובי באישיות שלך, משהו חיובי בנפש שלך, אתה עמוק יותר מאשר מישהו שגילה משהו לא טוב. הלא טוב הוא גלוי. הטוב הוא עמוק. וזה היה המומחיות המיוחדת של מרדכי היהודי, להצליח להעביר לעם. זה מה שאתם רואים בשטחיות. זה פשט. בטח שזה. אבל זה לא העומק. חכו תראו מה יבוא מתחת לפני השטח. מה הגאולה שתבוא אחרי זה. יש איזו יהודיה אחת, באיזה שיעור שאני מוסר, היא מפקחת, היא אישה לא דתית, היא מפקחת על בתי ספר כיתות א', בהמון בתי ספר ממלכתיים. וכל פעם שאנחנו נפגשים וזה, איפה שהיא יכולה לדבר, אז היא מדברת איתי על הפמיניזם, מאוד מאוד חזק, היא ממש שרופה על העניין. אני שמתי לב שבכל הפעמים שהיא מדברת בלעת על דבר, לא מתאים לנו, זה לא מסתדר לנו, זה לא בסדר ככה, זה לא ככה, הכל בתנועה של הלא. אז אני שתקתי וחיכיתי להזדמנות. יום אחד היא חוזרת, היא אומרת, תשמע, עשינו ניסיון ואני עמומה. מה היה הניסיון? היא נתנה להרבה בתי ספר רשימה של ידי, מה אתם רואים את עצמכם, איך אתם מגדירים את עצמכם, ילדים בכיתה א', בנים, בנות, איך אתם מגדירים את עצמכם? 90% מהבנים הגדירו את עצמם, סימנו את הסימונים של אנחנו חכמים, אמיצים וחזקים. הבנות הגדירו את עצמם, אני פשוט העתקתי מהמחקר שלה, הבנות הגדירו את עצמם מסודרות, טובות לב וחרוצות. זה מה שהם בחרו. אז היא אומרת לי, תשמע מה זה? ואני בלב שלי צחק. היא כל הזמן מדברת על שוויון, 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 ועכשיו המחקר הזה הוכיח לה שיש תכונות שונות, יש תכונות שונות, וילדים תיאורים, ילדים קטנים, אף אחד לא שיגיע, זה ממש, ממש, היא כמו ש... אז אמרתי, יש לי בשבילך סיפור. אז היא אומרת לי, מה? אמרתי לה, היה לי את זוג השבוע שדווקא הבעל, כל השיחה, הוא אומר, לא ייתכן. כבוד הרב, זה לא ייתכן. והוא מונה לי רשימה שלא ייתכן בבית שיהיה ככה, לא ייתכן שיהיה ככה, לא ייתכן שיהיה ככה, אשתי ככה. עכשיו, אני ידעתי מראש את התלונות שלו. אני עשיתי עבודת מחקר על אותה גברת. אני שאלתי חברות וידידות ומכירות ושכנות. אני, לפחות לפי הבירורים שאני עשיתי, אני גיליתי שמדובר באישה משכמה ומעלה. היא מטפלת ועושה ועם הילדים ובבית ואוכל ומתפקדת ופנקי ואין צעקות והיא מדברת בטובתה מושלמת. כמה שבן אדם יכול להיות מושלם, אבל הכל בסדר. ואני שומע את הבן אדם הזה רק מזמן. אמרתי לו, תשמע, אולי תגיד לי, מה סדר לי קלסטרון? מה זה אישה אידיאלית? אני מבין, יש לך מחשפה בבית, תסביר לי מה האישה האידיאלית. הבן אדם התחיל לגמגן. תראה, זה בטוח לא יכול להיות אישה אחת כזאת שעושה ככה וככה. בטוח לא כזה וכזה, בטוח לא כזה וכזה. אני אמרתי לו, שמעתי את כל הלא. אתה יכול להגיד לי מה כן? ואז גלה לי סוד, אני אומר לכם את האמת, שאם אתם שומעים בן אדם שמתלונן ואומר מה לא, סימן שלא ברור לו באמת את מהות העניין. לא ברור לו. ובאמת הבן אדם הזה, אחרי שהסברתי לו את העניין, אז הוא בסדר, הוא התחיל להבין שיכול להיות שיש לו אישה הרבה יותר מנשים אחרות, אבל הוא לא יראה את זה אף פעם. כי אם הוא עסוק כל הזמן במה לא, אז הוא בכלל לא יודע להגדיר מה זו אישה. מה זה להחזיק בית? מה זה נקרא לנהל בית? הוא לא בעניין בכלל. אז מה אפשר לעשות? אמרתי לו אותה אחת, סיפרתי לה את הסיפור הזה, אמרתי לה, תשמעי, אם תשים לב, בכל הפגישות שלנו, כמו שאתה מדברת על פמיניזם, ובפמיניזם יש משהו. יש איזה ש... יש משהו. אבל אתה צריך להבין שזה לא רק מה לא, זה גם מה כן. אז מה את רוצה כן? פעם ראשונה שהיא שתקה אחרי שאני סיימתי. פעם ראשונה היה לי 1-0. פעם ראשונה. זה נקודה שהיא קשורה לכולנו. זה לא היא ולא הוא ולא זה אנחנו. אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו מבינים דבר טוב, אנחנו יודעים גם מהו הצד החיובי שלו ולא רק מהו הצד השלילי שלו. הצמח צדק, הרבי השלישי של חב"ד, כשהוא היה פעם בצעירותו בבית המדרש, הוא שמע אנשים מדברים, הם דיברו על ביאת משיח, והם אמרו, משיח. יבוא, הוא יבוא פעם, מה אני אגיד לך, יבוא. אז הצמח צדק קצר ואמר להם, תשמעו, אתם מדברים כמו בלעם. הם הרימו גבה, מה? אומר, בלעם אמר, הראינו את המשיח, ולא אתה, לא עכשיו. אשורנו, ולא קרוב. אז הם שואלים אותו, אז מה כן? ציודי צריך להאמין שמשיח יכול לבוא בכל רגע, זה התנועה. אז הם אומרים לו, אבל צריך להיות ריאלי. מה, אני אהיה פנטזיונר? אני לא רואה איך משיח מגיע ככה. אני לא רואה את זה. אז הוא אמר להם משהו, ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת את זה קוד לכל החיים. יש בעולם טוב ויש בעולם רע. הרע בעולם הוא סימטרי. ככה, 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 ככה. יש כללים רע. לטוב אין כללים. טוב יכול לבוא בכל מיני דרכים לא צפויות. האור האלוקי של הטוב הוא עוצמתי. האור של הרע הוא עם איזשהו סדר, עם איזושהי מתודה. אתם מסתכלים בעיניים של גלות, בעיניים של רע, ומחפשים את המשיח? אתם לא תמצאו אותו בצורה הזאת. משיח זה שיא הטוב. טוב יכול לבוא בלי שאתה ציפית, זאת אומרת, בלי שאתה חיכית, ובלי שאתה יכול להבין מאיפה זה מגיע. זה בחינה אחרת לגמרי. וכאן אני מגיע לסוד נורא חשוב. כולנו בחיים. יש דברים שהם ברורים, שהקדוש ברוך הוא ברא דברים ברורים בעולם. למשל, אם לא תאכלו, אני מבטיח לכם תהיו רעבים. ואם תאכלו, תהיו שבעים. עדיין לא קם האדם שהוא לא אכל, ככה 3 ימים, אלא אם כן יש לו חולי, כן? אבל אדם בריא, לא אכל, והוא שבע. וזה לא יעזור שהוא יגיד, ריבונו של עולם, תעשה שאני אהיה שבע. זה לא יעזור. מכיוון שהקדוש ברוך הוא יטביע טבע בבריאה, יש דברים ברורים. אוכלים סבעים, לא אוכלים מסוים. אדם חס וחלילה ייכנס תחת גלגלים של אוטובוס, צריך נס כדי שהוא ינצל. זה לא נורמלי. בן אדם יבוא ויקח אקונומיקה, עושה לחיים, שותה 3 כוסות, אומר, ריבונו של עולם, יהי רצון שזה יהיה במאי, כמי הצ'ילוח. לא יעזור. יש דברים ברורים בעולם. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך ולהגיד יהי רצון. זה אולי רבי חנינא בן דוסא. כן, אבל יש סדר בבריאה. הוא חי בעולם אחר. אבל זה תנועת נפש, סדר בעולם. אבל ישנם דברים שהם לא ברורים. ישנם דברים שהם לא חתוכים. נקרא להם שטחים אפורים. ובשטחים האלה האפורים קבע הקדוש ברוך הוא והטביע. שאם אתה תחשוב... המחשבה שלך יכולה לשנות. תחשוב טוב, זה יכול ליפול לטוב. תחשוב לרע, זה יכול ליפול לרע. והתפקיד של כולנו באותם שטחים אפורים, להפעיל את האמונה, להפעיל את הצד הטוב, להתעמק ולא רק לראות את הרע שנמצא על פני השטח, ולגלות את הטוב שנמצא מלמטה. זה התפקיד של כולנו. וזה מה שלימד מרדכי את העם. באותם שטחים אפורים, מי אמר לך שהגאולה לא יכולה לבוא מכל מקום? תחפור קצת במחשבה, תוכל לגלות שזה יכול לקרות, ויכול רגע. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מהגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת שיש שלושה דברים שבאים על האדם בהפתעה. אחד מהם זה מציאה, והשני זה משיח, והשלישי זה הקרב, העקיצה של הקרב. מה הקשר בין המציאה, בין המשיח, אחד להקרב, מה הקשר בין הדברים? שואל המהרש"א. אז הוא עונה בדיוק את מה שאנחנו אומרים עכשיו. אומר המהרש"א ככה, אדם שמאמין בטוב, פתאום הוא ימצא משיח. פתאום משיח זה סמל של טוב, של משהו חיובי. אדם שמאמין ברע, פתאום הוא ימצא הקרב. זה תלוי באיפה שאתה נמצא. זה תלוי בתפיסת העולם שלך. באותם שטחים אפורים, לא ברורים, שעליהם כותב הרמב״ם, לא ידע אדם איך שיהיו, עד שיהיו. שם תכניס את האמונה שלך, ושם אתה יכול לשנות מקצה לקצה. אני מסיים, פעם ישבו ביחד יהודים. פעם, סליחה, צמח צדק אמר מאמר חסידות. ובתוך המאמר יצא לו, כמו שאומרים, יצא לשל צדיק, יצא לו שהוא אמר, משה רבינו הוא יותר גדול ממשיח צדקנו. וואו. הוא התעורר מהמאמר, כאילו במאמר הוא באקסטזה, ברוחני. הוא התעורר מהמאמר, מה אני אמרתי? אני אמרתי שמשה רבינו יותר מהמשיח. וואי, 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 וואי. זה לא בסדר ככה לדבר. ונפלה עליו תרדמה. זה סיפור שסיפר אותו הרבי. ובא אליו בחלום הסבא שלו, האדמו"ר הזקן, ואמר לו דבר מבהיל. אמר לו, אל תכעס על עצמך כל כך. יש משהו גם במה שאמרת. משה רבינו יש לו משהו יותר ממשיח. אתה יודע מה? משה רבינו הוא היה רופא פרקטי. מצוות מעשיות, בשטח, למייסי, יורד לכל הפרטים. אומר, משיח הוא לא רופא פרקטי. זה החיסרון שלו. הוא יגלה את פנימיות התורה, אבל הוא לא רופא פרקטי. עד כאן הסיפור שהרבי סיפר. מה זה? מה זה הדבר הזה? אני אגיד לכם. כשאתם מדברים על אמונה בטוב, מה למשל? כשאתם באים הביתה, והמיטה הרכה מחכה לכם, ואתם הולכים לישון כמו תינוקות, והכל זורם. זה אמונה קטנה. אבל כשאנחנו מדברים על אמונה בביאת משיח, בטוב פנטסטי כזה שהולך לבוא, פה אי אפשר להיות פרקטי, מעוקצה, זוויתי, מרובע. חייבים להשאיר משהו לדמיון גם כן. חייבים להשאיר משהו ל... איך אומרים? לא ידע אדם איך שיהיו עד שיהיו. הקדוש ברוך הוא יוריד את האור הזה. המשיח לא יכול להיות רופא פרקטי. כשאתה רוצה להוריד לוחות הברית למטה, זה קשה. אבל זה בתוך הקונצנזוס, בתוך המסגרת. כשאתה רוצה להוריד אור אלוקי של משיח לעולם, אין מצב שתישאר מעוקצה סימטרי מרובע. זה בלתי אפשרי. אתה צריך קצת לאפשר שחרור. לדמיון קצת דרור, אחרת לא תצליח להוריד בחינה כל כך גבוהה. זה מה שמרדכי העביר לעם ישראל. אתם רוצים גאולה? צאו, צאו. צאו קצת מהמרובעות של החשיבה הגלותית, ותבינו שאתם לא מבינים. ותבינו שאתם לא יודעים. ותדעו שהכל יכול להיות. תחיו את זה ותראו איך שזה קורה. אחד הדברים, ובזה אני מסיים, אחד הדברים המעניינים שכתוב גם על נישואים, כתוב שזה כמו מציאה, מצא אישה, מצא טוב, זה כאילו דבר שזה גם כן מציאה שזה בהפתעה. אז שאני אומר, מצא או מוצא, זה תלוי מה אתה חיפשת, מה אתה האמנת, זה מתחיל ככה. אני מסיים בסיפור אמיתי, היה שנת תשע"ד או ע"א, בחור. שחצה את גיל ה-30 הרבה קדימה, והוא עדיין לא התחתן. וההורים שלו היו בייאוש. אז הם החליטו, הגיע לג בעומר, הם החליטו שהם ייסעו למירון, לקבר רבי שמעון, וייסעו תפילה לזכותו של הילד שלהם. כשהאימא הגיעה למירון, זה היה אחרי הרבה מאוד שנים שהיא לא הייתה, ומשום מה כשהיא הסתכלה ככה, פתאום התעורר לה משהו בראש. לפני למעלה מ-30 שנה, כשאני הייתי בהיריון, אני עמדתי כאן, ואני הבטחתי לרבי שמעון, שאם יוולד לי בן, אני אקרא לו שמעון. והיא קראה לו יעקב. ככה יצא, אתם יודעים, אנשים לרגע חושבים משהו, ואחר כך החיים והזרם והדרישות והמחויבויות המשפחתיות. אתם יודעים שיש כל מיני דברים. איי, היא חוזרת חזרה הביתה, מספרת לבעלה, תשמע, הרב, הוא הולך לרב שלו, הרב אומר, אז בוא ניתן לו שם נוסף. יהיה שמעון יעקב. אז כן, הוספה זה תמיד שם ראשון. אז, אבל לא היה להם נעים, בכל זאת, בחור בגיל 30, יגידו, הוסיפו לו שם, יגידו, מחפש סגולות, לא נעים, בחברה החרדית אתם עוד תעברו קורסים, זה ככה. אז זה לא היה נעים, אז הם החליטו, הם גילו את הסוד הזה לגבי בית הכנסת, זה שאחראי על עליות, אנחנו רוצים להוסיף שם, אבל תעשה את זה אלגנטי, ככה שאף אחד לא ישים לב, פשוט תעלה אותו לתורה בשם החדש. אבל זה פלא פלאות מה שקרה. אוהל יעמוד, שמעון יעקב בן. אחרי קריאת התורה ניגש איזשהו בן אדם אומר לו, הוא קראת לו שמעון יעקב, אני מכיר אותו יעקב כל השנים. עכשיו, הוא הגבאי יודע שיש פה זה, אז הוא אומר, אני פה הגבאי, אם אני קראתי שמעון יעקב, אז זה שמעון יעקב, מה אתה מתערב בכלל? רד לי מהעיניים. אז הוא חושב, אמר, יש לי בת, אני תמיד רציתי את הבחור הזה, רק הבעיה שהשם שלי יעקב גם. וזה לא מתאים, זה גם על פי קבלה, זה לא כזה חלק. הוא שמעון יעקב, שמעון יעקב זה לא יעקב. באותו שבוע הם נפגשו. אחרי חודש ומשהו הם סגרו, והם נשואים. מציאה, אבל אתה צריך להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אבל אחרי שאתה מאמין שדבר כזה יכול לקרות, אל תצפה לכזה, למשהו אחר. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול.